העוני. הנה הלחם שבצבעי פור זולים מהשחור, וזיתים בצלחת קטנה על מפת השולחן. או כאילו אפשר למתוח קו ולומר,
היי, כאן מהשנת מנוויתי
פליג אהרוני,
שירה אלטמן,
ואתם כאן עם סדרת הפודקאסטים כסף קטן של גאוהד ברוני א' מדהים.
דרך אגב, השיר שאתם שומעים ברקע הוא שירו של רוני סומק, קו העוני. לדעתי, מה שמסכם הכי טוב את מה שתשמעו היום בפודקאסט, היא השורה, כאילו אפשר למתוח קו ולומר, מתחתיו העוני.
נתוני העוני שמפרסם היום הביטוח הלאומי מדברים על יותר ממיליון ושבע מאות אלף עניים בישראל, ואחד מכל שלושה ילדים.
זו אחת הכותרות על דוח העוני בשנים האחרונות. אבל מה זה בכלל דוח העוני, או בשמו המלא דוח ממדי העוני והפערים החברתיים? זהו אחד הנושאים עליהם נדבר היום בפודקאסט. כמו כן, נדבר על איך מחשבים את קו העוני בישראל, למה הוא יחסי, מה קורה אם מודדים אותו אחרת, איך הגלובליזציה משפיעה עליו, והכי חשוב, איך הוא משפיע על החיים שלנו בחברה.
כל שנה מתפרסם דוח העוני של הביטוח הלאומי, אבל השאלה האמיתית, האם הוא משקף או לא משקף את המציאות. אחרי שהדוח מתפרסם, מתרחש דיון ארוך ומייגע בין הימין והשמאל. בשמאל חושבים שיש המון עניים שאורח חייהם קשה, אבל הם לא מספיק עניים בשביל להיכלל בדוח. זה אומר שהם לא יקבלו קצבת ביטוח לאומי, למרות שהם זקוקים לה. בימין לעומת זאת, טועים כמה עניים כל העניים האלה. אבל בסופו של דבר, לכאן ולכאן, צריך איזשהו מספר. כי בלי נתון מספרים, אין לנו הערכה על המצב הנוכחי. בישראל, אנחנו מדדים את קו העוני בצורה קצת מסובכת, אז תישארו איתנו רגע.
כדי לחשב את קו העוני לנפש, לוקחים את חציון ההכנסות נטו, שזה אומר בלי כל המיסים וההוצאות הנוספות של כל הנפשות בישראל, את הנתון המתקבל מחלקים לשניים, וזהו קו העוני לנפש. אם נחשוב על זה באופן יותר ציורי, נדמיין את כל האנשים בישראל עומדים בשורה לפי ההכנסות שלהם. כלומר, השורה נמתחת בין מי שמרוויח את המשכורת הכי גבוהה לבין מי שמרוויח את המשכורת הכי נמוכה. חציון ההכנסות הוא בעצם האדם שעומד בדיוק באמצע השורה. את המשכורת של האדם הזה מחלקים בשניים והנתון שמתקבל הוא קו העוני לנפש. אבל מה קורה כשמדובר במשפחות? כשמדובר במשפחות נעשה שימוש בסולם שקילות שמאפשר השוואה של רמת החיים של משפחות שונות בגודלן. למשל, נכון לשנת 2017, קו העוני למשפחה בת שתי נפשות הוא 5,477 שקלים לחודש. אם שני בני המשפחה מרוויחים ביחד פחות מזה, הם מוגדרים כעניים.
אבל אסור לשכוח שקו העוני נמדד באופן יחסי, וכשחציון עון ההכנסות משתנה, גם קו העוני משתנה. בסיס כל הביקורת מימין על הדוח בא על חשבון קו העוני היחסי. ולדעתם, כאשר אומרים בתקשורת שמיליון ושמונה מאות אלף ישראלים חיים בעוני, הם בעצם מתאים את הציבור, ומה שלדעתם באמת צריך לומר, זה שמיליון ושמונה מאות אלף ישראלים חיים בעוני יחסי. מה שזה אומר, שלא כל העניים שמוגדרים עניים על פי ביטוח לאומי, מחטטים מפחי זבל בשביל אוכל או ישנים ברחוב. בהמשך למה שאמרנו קודם, להאמין יש עוד כמה בעיות עם דרך החישוב הנוכחית. קודם כל, יש אנשים שיכולים להרשות לעצמם לא לעבוד. כמו למשל, קחו את בוב. בוב הוא סטודנט שנה א' ברפואה. ההורים של בוב תומכים בו כלכלית, ובנוסף יש לו גם הנחה בארנונה. אלו דברים שלא נמדדים בחישוב של ביטוח לאומי, ויוצא מצב שלבוב אין הכנסה סדירה, אבל בכל זאת חי בצורה מספקת. שנית, יש קבוצה שנחשבת ענייה כי הכנסה שלהם נמוכה באופן זמני. למשל, יכול להיות שלי אין הכנסה במשך כמה חודשים, ובחודשים האלה יש את הדוח של ביטוח לאומי. אמנם אין לי הכנסה, אבל ההוצאות שלי לא השתנו. כולה יש לי איזשהו חיסכון, או שההורים שלי עוזרים לי באותם חודשים. אבל מה קורה עם מודדים אחרת? יש שלושה דרכים עיקריות למדוד עוני.
יש את המדידה היחסית. לפי המדידה הזאת, עוני מייצג תופעה של חוסר שוויון מבחינה כלכלית, אך גם חברתית. במידה ואדם מסוים מרוויח פחות בהרבה מההכנסה הממוצעת באותה מדינה, הוא נחשב עני. לפי השיטה הזאת, כל הזמן מתווספים עניים או מתחסרים, בהתאם להכנסות הממוצעות לנפש, ולמצבה הכלכלי של המדינה. קו העוני הרשמי של ישראל הוא דוגמה מצוינת למדידה זו. היתרונות הבולטים של השיטה היא שהשיטה קלה לביצוע, מצויה בהרבה מדינות, ולכן קלה להשוואה. החסרונות של השיטה הם הקביעה השרירותית מי אני ומי לא. ובנוסף, השיטה מתעלמת מרמות עוני שונות, ומבטיחה כי תמיד יהיו עניים. לדוגמה, במידה ובמדינת נרניה, ההכנסה הממוצעת לנפש עולה מ-30 מטבעות זהב ל-35. ישנם הרבה יותר עניים פתאום. הסיבה לכך היא שכיוון שיש אנשים שהכנסתם לא עלתה ביחס לקו העוני החדש, הם נחשבים לפתע עניים, למרות שהם חיים באיכות חיים מספקת.
יש את העוני המוסכמתי. העוני המוסכמתי מבוסס על מוסכמות חברתיות. זאת אומרת שתפיסותיה של האוכלוסייה, לפי תנאי מגורים, תזונה והשכלה ועוד, הם מה שקובעים מי אני בחברה ומי לא.
ישנה המדידה המוחלטת. כאשר אדם אינו מסוגל לספק לעצמו סל מוצרים בסיסי החיוני לחייו, כגון אוכל, בגדים ומקום מחיה, מכאן נובע שכל דאגותיו יהיו להמשך קיום חיים ברמת איכות נמוכה. היתרונות של השיטה הזאת הם, המדידה זו קלה לביצוע וקל מאוד להסיק מסקנות ולקבוע מדיניות רווחה מסוימת. אבל כמו כל שיטה יש בה כמה חסרונות, כמו שצריך להתאים את השיטה לרמת החיים במדינה, והשיטה מושפעת מהדעות והמחשבות של אורחי הסל. לדוגמה, במידה ואף אחד מאורחי הסל לא אלרגי למשהו, לא יהיו תרופות לאלרגיה בסל.
זוכרים שדיברנו בתחילת הפודקאסט על שירו של רוני סומק קו העוני? אז השגנו עם רוני רעיון בלעדי, והוא עזר לנו להבין נקודת מבט קצת אחרת על העוני.
הלו?
שלום.
שלום.
מה שלומך?
מצוין.
אני מאיה, אני מכיתה זין 4, מבית הספר עירוני א' מודיעין. פה איתי פלג ושירה. אנחנו נגיד לך תודה על הנכונות שלך לתת לנו רעיון בטלפון.
בשמחה.
אפשר לשאול אותך כמה שאלות?
כן.
איפה פגשת לראשונה את העוני?
האמת, בגיל מאוחר, כי בילדות שלי לא ידעתי מה זה עוני, כי לא הכרתי מציאות אחרת. זו הייתה המציאות שבה גדלתי, המציאות הייתה, או המצב היה במעברה, גן עדן לילדים, והיה כיף גדול להיות שם. מאוחר יותר שהתבגרתי והבנתי איפה ההורים שלי חיו ואיפה החברים שלהם חיו, אז הבנתי שהיינו במצב של עוני. חשוב לי מאוד להגיד שעוני בשבילי זה לא מצב פיזי, עוני זה מצב נפשי. יכול להיות מישהו ש... תהיה לו מול הבית מרצדס וירגיש אני, כי לחבר שלו בבית ליד יש רולס רויס. אז ככה שזה בעצם התחושה שלי, שעוני זה מצב נפשי ולא מצב שנמדד רק בכסף שיש לך בבנק.
האם מכאן הייתה השראה לשיר?
עוד פעם בבקשה.
האם הגיעה מכאן ההשראה לשיר שלך?
כן, זאת אומרת, ההשראה הייתה בתקופה מאוחרת יותר, שפתאום הבנתי שיש פער בין התחושה שלי של ילד שמאוד אהב את החיים במעברה, לבין ההורים שלי שהיו בעצם במצב מאוד מוזר, כי הם באו מבית יפה וכמעט הייתי אומר חצי ארמון, לצריף, והם פתאום עברו מיואשר לעוני. אני בתור ילד לא הרגשתי בזה, אבל מאוחר יותר כתבתי את השיר שנקרא קו העוני, שהוא די מדבר על המצב הזה.
בעצם אתה מעביר בשיר ביקורת על המצב הזה?
לא. אני בשיר מתאר את מה שקרה לי, אבל יום אחד שהשופט בית המשפט העליון אדמונד לוי פתח נאום שלו על כבוד האדם וחירותו בשיר הזה, אז אני פתאום הבנתי שהשיר הזה הוא לא רק שיר פרטי שלי, זה גם שיר שמבטא דברים אחרים, ופתאום הבנתי שיש בשיר הזה גם את האלמנט הזה של המחאה.
אוקיי, תודה רבה לך.
בבקשה, בשמחה.
אבל רגע, אמרתם בתחילת הפודקאסט שתדברו על גלובליזציה. מהי בעצם גלובליזציה?
אוקיי, גלובליזציה היא תהליך התפתחות כלל עולמי שיוצר מצב שבו הקשרים הבינלאומיים מתחזקים. השפעות הגלובליזציה ניכרת בעיקר במה שנקרא תרבות הצריכה, בין אם בתחום המזון, המוזיקה, האופנה או סגנון החיים. ולא ניתן להתעלם מן התרבות האמריקנית כמשפיעה ביותר בתחום הזה. הגלובליזציה משפיעה גם על עוד תחומים, כמו טכנולוגיה, פוליטיקה, חברה, ובין היתר גם על הכלכלה.
אבל כיצד היא משפיעה על העוני?
הגלובליזציה משפיעה על העוני בכל מיני דרכים, אבל השאלה האמיתית, האם היא גורמת לשוויון או להפך, מגדילת הפערים?
מצד אחד, הגלובליזציה מסייעת לצמיחה כלכלית, ואז ההכנסה הממוצעת עולה. בנוסף, יש אפשרויות תעסוקה רחבות יותר. אז למה בכל זאת יש עוני? דבר ראשון, צריך להבין שאם ההכנסה הממוצעת עולה, העניים לא מרוויחים מזה כמו אחרים. למשל, קחו שני אנשים, אדם ממעמד הביניים, עם עבודה בעלת שכר טוב, והשני, אני, עם עבודה בעלת שכר זעום. אם החליטו להעלות לשניהם את השכר ב5%, העבודה של האיש העני תישאר עבודה סבירה, ויכול להיות שעדיין מתקשה לזכור את החודש. לעומתו, האיש השני יעלה באופן משמעותי את רמת החיים שלו, שמתחלה הייתה די גבוהה. הטענה הזאת נכונה גם לעוני בין מדינות וגם בתוך מדינות. עוד דבר, אם יש אפשרויות תעסוקה רחבות יותר, מי אתם חושבים שיעבוד בהן? אני מאפריקה שלא למד יום בחייו כי לא הייתה לו את האפשרות, או אדם שהלך לבית ספר ואחר כך רכש השכלה באוניברסיטה. התשובה פה די ברורה. אז אתם תחליטו אם גלובליזציה משפיעה לטובה או לרעה על העוני.
הפודקאסט הזה נולד באחד משיעורי הגיאוגרפיה, בו המורה שלנו, יוני, הציג את החסרונות והיתרונות של הגלובליזציה, ולאחר מכן התעורר דיון בכיתה על האם הגלובליזציה מצמצמת פערים או מרחיבה אותם. בעקבות זאת, המורה יוני הציע ללמוד את הנושא הזה לעומק, ואנחנו בחרנו ללמוד על הנושא והשאר היסטוריה.
תודה שהקשבתם לפודקאסט שלנו. ולפני שניפרד, אני רוצה לגלות לכם משהו. אנחנו עובדים על פרק המשך. בוא נדבר על השפעות העוני על תחומי החיים השונים. אז כדאי לכם לחכות. תודה שהקשבתם לנו, שירה, פלג ומאיה.